אפשר לשיר את זה עם שם השם, זה פסוקים. שם שפתי תפתח זה פסוק. וזה ממש תפילה, שירה זה תפילה. זה... לא מניח שמישהו בתפילה אומר, השם שפתי תפתח. אז, אפילו בלימוד, כידוע רוב הדעות שאפשר אפשר וצריך להזכיר עם שם השם. אז נעסוק קצת במשמעות של תקיעת שופר, לא בדיון על תקיעת שופר עצמה, אלא בעיקר, בדיון מה זה פועל עלינו. רב אברום זצ"ל כך מספרים, לא הייתי, אבל כך מספרים, שתמיד רב אברום היה מדבר לפני תקיעת שופר, מי שמכם לא חווה את החוויה הזו, אז קשה לו בטח, מי שלא שמע את רב אברום מדבר עוד יותר כשהוא מתרגש, אז קשה לו להבין, רב אברום לא היה כל כך, חיתוך דיבור שלו היה הרבה פעמים לא כזה קל להבנה, עוד יותר כשהיה נרגש, אתה מקבל עוצמות הרבה יותר קשות. תמיד לפני תקיעת שופר, היה עם הטלית על הפנים, מספרים שכולו היה ככה, ראו עליו, שהאדום, הראו שהיה בוער, אתה מתחראית, לא? שהוא היה אדום כולו מרוב התרגשות, והיו רק שומעים מילה אחת, היו שומעים תמיד, חמן אמר תיקו, חמן אמר תיקו. את הגמרא שאומרת, פנימה תוקים, למה? רחמנה אמר, תיקו. זהו, כל הטעמים, טעמים נוספים. אבל הסיבה היא, כי אנחנו מקיימים ציוויו של הבורא יתברך שאמר, תיקו לפניי. אפשר להסתכל על זה במבט מאוד חיצוני. כמובן אמר תיקו, היינו, אין לנו הסבר, מעין חוקה כזו. ואז עם אלה כל ההסברים הם נחמדים, אולי טובים, פחות טובים. אבל אפשר להגיד שהרחמן אמר תיקו, זה המהות הכי גדולה של המלאכה. כי מה הביטוי הכי גדול של קבלת מלכות? שאתה מוכן לעשות מה שאומרים לך. קבלת עול מלכות. שמה, מה זה עול? מוכן לקבל גם לפני שאני מבין. זה במידה רבה נשחזרת נעשה ונשמע. קבלת עול זה אומר התבטלות כלפי מעלה. במידה רבה אין סמל יותר להמלכה מאשר זה שאני אומר, למה אני תוקע? כי אחמן אמרתי כבר. למה אני מקיים דבר מסוים? זו שאלה כל הזמן. כשרואים, באים להסביר קצת את מצוות התורה. הרבה מאוד פעמים יש כאלו שמנסים להסביר את מצוות התורה רק בתנאי, או לפחות זה מה שמסבירים תמיד, רק מהצד שזה מתיישב על הדעת ועל הלב. במידה רבה זה יוצר, ודאי כשאתה מסביר את זה, במקומות שעוד לא קיבלו על מלכות שמיים, זה נשמע שכביכול אתה עושה את המצוות רק בתנאי, המצוות מותנות, אם אני אבין. כי כל כך טרחת להסביר את זה במתק שפתיים, סימן שאם זה לא יהיה מוסבר, לא תקיים, לא תקיים את זה טוב. במידה רבה כך זה נקלט אצל הרבה יהודים שרוצים לקרב או לדבר או לשוחח איתם על יהדות, כך זה נקלט אצלם. מכיוון שיש שני סוגי דיבורים בציבור יראה, שהם יש דיבורים תמיד שבעיקר מסבירים את הגזירה שבדבר. יש כאלו שבעיקר מסבירים את הטעם שבדבר. הרבה פעמים שמסבירים את הטעם, זה נשמע שזה מתנה את קבלת המלכות שמיים בתנאי שהטעם יהיה מובן לי. אלו שום גזירה, זה נשמע לגמרי מרוחק ממני. אם אלה, אם זה לא, אין לך שום יכולת להסביר, שום רצון להסביר, אז מה לי לקיים את זה? והאמת היא ששני הדברים הולכים כאחד. רק יש סדר, שקודם מקבל על אדם על עצמו עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. קודם, לדעת שזה גזירה. ולמען האמת, הטעמים כאמור, הם גילוי הכי גדול, הגזירה היא במידה מסוימת, אם אתה כך מתארס אליה, היא הגילוי הכי גדול של הטעם בראש השנה. הטעם בראש השנה זה קבלת מלכות. איך מתבטא מלכות? שזה לא מותנה. קודם כל אני מקבל. כי אי אפשר שכל חייל יחליט על כל השיקולים של המלך. הוא לא יודע את הכל. אז יש ביטול, יש נאמנות, ומתוכה באמת מתגלה גם הטעם הפנימי של זה. בסדר, זה לא שני דברים סותרים לפי מה שהסברנו כעת. זה לא, אחמן אמר תיקו, צריך לתקוע כמו טיפש, הוא באמת לא מעניין אותי. במידה מסוימת, הלא מעניין אותי, הוא הכי חושף את הטעמים שיוסברו אחרי זה. טוב, אנחנו רוצים אבל להגיד כעת בכל אופן את הדברים שהרמב"ם מביא במתק לשונו, שמיוסדים על הגמרא הזו. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה זה יראת הכתוב, מה שהזכרנו כעת מהגמרא. רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם, ירדים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. וזכרו בוראיכם, אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם באבל וריק, שלא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשות איכם, אל תשקעו בתרדמה, ויטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרע ומחשבתו אשר לא טובה. טוב, את הלפיכך ואת כל המשמעויות האחרות נעזוב רגע. תשימו לב דבר מעניין מאוד, איך מסתיימת ההלכה הזו ברמב״ם. כתב הרמב״ם כך: מפני עניין זה, ארבע שורות אחרונות, נהגו כל בית ישראל, הרבה לצדקה ומעשים טובים, לעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, יותר מכל השנה. ברור, התעוררנו, רוצים לעשות דברים טובים. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרת הימים אלו פרק בבתי כנסיות בדברי תחנונים וכיבושים עד שעיר היום. מאוד עושה רושם שהסיבה של הרמב״ם היא כביכול יישום של מטרת השופר. אם מטרת השופר הייתה אורו, איך נקיים את זה, איך נמחיש את זה? ביטוי הכי גדול יהיה זה שבאמת נקום. אחרת זה סתם נראה נימוק, כמו השונים הספרדים, בן אדם מה לך נרדם? כלומר, תקעת בשופר, אבל הוא לא פעל כלום. מילא, ימים אחרי זה, משכימים, שברור שבעבר, ברוב הדורות, הסליחות נאמרו באשמורת, ולא בחצות. מי היה ער עד חצות? אף אדם לא ער בחצות, אלא אם כן הוא קם, עכשיו בחצות. כמעט חצות הייתה של בודדים. רוב הדין, שכמו שכמה מתארת בברכות, באשמורת שלישית, אדם מספר עם אשתו, תחילים לקום, ארבעה בבוקר, תחילים לקום, תחילו לישון בשעה, סחבו קצת אחרי את הכוכבים, עם קצת תאורה שיש בבית, ממה שקנו מאתר מודעים, את העצים, קצת יש עוד אור בבית, שעה, שעתיים תנסו פעם, תראו כשיש הפסקת חשמל, איך כולם הולכים לישון מוקדם, תופעת טבע, כולם יש איזו אווירה מרדימה, כמו תקופת השלג, תחשבו על זה, כולם נהנו ללכת לישון מוקדם. אפילו גם, למרות שיש לנו כל מיני אפשרויות בלילות הראשונים, תורת חירום, ויש נרות, הנרות יוצרים אווירה, חוץ מליל שבת, שבא לאדם, מתחשק לו, לישון נורמלי, כמו בריאתו של עולם. קמו בשמורת הבוקר, גם זה קשה קצת, אבל הקדימו, סביר. אבל זה היה בעיקר משמעותו, דומה למשמעות, ששמענו מהשופר. תנסו גם להיזכר בחודשים האחרונים מה הזקה עושה לאנשים שישנים. שבוע על הטראומות האלו, על צבע אדום, שילדים שיקח להם שנים, שנים להתרפא מזה. צריך עכשיו אנשי ידע ושמון קצת לחיות את חברינו שבעוטף עזה ושבכל המרכז ודרומה. כמה חרדות היו כתוצאה מהזקות. יש ילדה מפורסמת בארץ, תנו לה הרבה פרסום, חזרה הביתה, שהיא אותה מתפרקת מהזקות. ומי שיש לו ילדים בגילאים האלו יודע איזה, כמה צריך לטפל בילדים, איזה התמודדות וכמה בהורים. זה מרעיד את כל נימי הנשמה. במידה מסוימת, כך צריך לשמוע, אתם לא כל כך מכירים את זה, אבל יש סרט שנקרא, לא ישלח לי את זה אפילו, זה תלמיד פה. צפירת הצופרים, במלחמת יום כיפור. תלמיד מפה הביא לי. על הצופרים של יום כיפור. איך היה מודיעין לא שמע את כל ההתראות. ונדמה לי שזה נפתח שם בסרט יהודי, במלחמת יום כיפור. נפתח בצופרים, זה אני זוכר עד היום, את הצופרים של מלחמת יום כיפור. איפה היית אז? אני הייתי ברמת גן, עיר מרכזית, תל אביב, תבואו לרמת גן תל אביב, תום בצהורי הקודש, דממה, אין עבודה, אין כלום, רק אופניים, בלילה אתה שומע פתאום מכוניות רבות, אתה עוד לא יודע מה זה, בבוקר בכנסת אתה רואה פתאום מגיעים ויוצאים אנשים, ובאיזשהו שעה אתה שומע גם צופרים, זה מחזה, אין אורי שנים כזה כמו אותה הזדמנות, זה משהו לא נתפס. כל הנשמה רועדת, היא מבינה את המשמעויות. זה מה שאמורים להרגיש בתקיעת שופר. אבל כמו שומע הרמב״ם, זה רמז יש בו. אבל את הרמז אנחנו רוצים להבין. אם הרמב״ם כתב את הרמז שלא כרגלו, אז אנחנו ודאי מחויבים לפתח את הרמז. מה המשמעות של זה? אז נתחיל בדברים של בעל התניא. יש לבעל התניא איגרת שהיא איגרת מיוחדת במינה תוך קובץ האיגרות בתוך התניא. התניא מחולק לכמה חלקים, לפי המבצע החדש שבטח גם הגיע כבר פה לישיבה, הראו לי אותו הבוקר אצלנו. זה סממן שניית הישיבה, אם הגיע אליך מבצעים של רב מוישה שילת, שיהיה בריא וחזק וימשיך להרבות ולהגדיל תורה ולהדיר, זה סממן טוב. אז במבצעים אני מניח ש... אגב, שאלו אותי תלמידים, מה אני מציע, איזה סדר ללמוד? יש שם איזה 7 אופציות, לא? זה אחד שעושה מה שרוצה, אבל הצעתי ללכת כסדרו. אם בעל התניא סידר את זה כך, כסדרו, חלק ראשון, חלק שני, חלק שלישי, וצריך לקוות שיקום גם בהמשך איזה תלמיד של הרב קוק, שגם ימצא איזה גביר כזה שיוכל לעשות מבצעים, ותרבה הדעת בישראל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מיני ומיני מכולם, כל הקדושים אשר בארץ, תסתייע שמע אתה. גם שיקומו תלמידים כאלו, כמו רב מוישה שילת, שזה פאר, באמת. בכל אופן, אז באיגרת מאוד חשובה, התניא מחולק לכמה חלקים, ואחד החלקים זה איגרות שהתניא שלח, בעל התניא שלח אדמו"ר הזקן להרבה חסידים שלו לפי הצורך. לא כל איגרותיו נכנסו לתניא. יש עוד המון איגרות אחרות, המון, שנתפסו בכל מיני קבצים אחרים. כמו שיש עוד הרבה תורות שלו, שנתפסו בספרים ובמאמרים אחרים. גרת הזו נשלחה, כפי שמיד תראו, ענייני ראש השנה וחיבת הארץ. והיא תמיד טובה, כל שכן בשנים האחרונות שהפך להיות תחושה שזה חטא להיות בארץ הקודש בראש השנה. שזה משהו נורא. גם מי שהחליט לנסוע ולנטוש את ארץ הקודש ביום ממלכת הבורא יתברך, הוא בחר משום מה לא להמליך את הבורא יתברך דווקא בארצו, שעליה נאמר ארץ אשר נה השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. בארץ שבה בשיא תוקפו מתגלה מלכות הבורא יתברך, בחר להמליך את זה במקום אחר, כי הוא קשור לצדיק עצום, צדיק יסוד עולם, שהשפיע עליו וקשור עליו. גם אם הוא מפרש את דברי רבו, שגם אחרי הגלות, לא רק שהוא בליטה תבואו אליי, לא רק בחיים חיותי תבואו אליי, אלא גם כשתבנו את ארץ הקודש, יהיו כבר פעמי גאולה באוזניים, גם אז תמשיכו לצאת מארץ. גם אם כך הוא מפרש ונוסע, תופעה שאיש בא להיעדר. כשמי שנשאר בארץ, לא יודע פה בתופעה, בישיבה פה. אבל בחלק מהישיבות, אחורים מרגישים לא נעים. או מוזר. לא מדבר כבר מה זה גורם לסדר לזמן אלו. לא מה זה גורם לישיבות. רק התחושה, לא מדבר על מי שהחליט לנסוע. אבל הלחץ הזה, והקמפיין האגרסיבי הזה, הוא פעם אחת בערב כניסה ליוסף באלול, ראיתי קבוצה של רסלבר שרים בכניסה לקבר יוסף. אומן, אומן, ראש השונה. תגיד להם, אתם לא מתביישים? פעם ישבת אצל אמא שלך בארוחת ליל שבת ואמרת, איך אני מתגעגע לאוכל של אשתי? עשית פעם דבר כזה, אתה עכשיו אצל יוסף. צדיק מהאבות. לידו אתה שר להיות מקום אחר? שהוא ראש השונה, זה העניין שלו. ראש השונה יצא מבית, אתה לא מתבייש? אין דרך ארץ? האמת היא שהם הפנימו את זה והפסיקו לשיר. כל כך חרה לי, אני לא נוהג להעיר, אבל זה ממש אגם לכבוש את המלכאי בבית. אמרתי, יוסף הצדיק מתהפך בו בקברו. אומר, פה לידי, צא החוצה, כשאתה באוטובוסים, תשאיר מפה, שמי ייתן לי עבר כיונה, עוף מיוסף, אני עוף ישר בדרך צדיקים, לאומן ובמחירים זולים. בסדר, אבל זה כשאתה יצאת, לא כשאתה פה. זה ממש אלבון. עושים דברים כאלה. בכל אופן, אנחנו, שאני מבין שכולם פה, ודאי נמצאים יום לפני ראש השונה, מבין שכולנו זוכים להיות בארץ החיים, בראש השנה, אז זה יותר מתאים לנו להתחזק בעניין הזה של הזכות הגדולה לחדש את הברית של מלכות השם בהר הקדישא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אז אומר התניא, לעורר את האהבה הישנה וחיבת ארץ הקודש, להיות בוערת כרשפה אש, מקרב איש ולב עמוק, כאילו היום ממש נתן השם רוחו עלינו רוח נדיבה בהתנדב עם, למלות ידם להשם ביד מלאה ורחבה, בריבוי אחר ריבוי מדי שנה בשנה, הולך ועולה למעלה ראש כמידת קודש העליון המאיר לארץ הקודש, המתחדש ומתרבה תמיד. מה הוא רוצה להגיד? מה זה קשור לראש השנה כפי שעוד נתו ידבר? שלמי לתת צדקה? לארץ ישראל, אתם בליטה. תקדנו, טוב, מה זה קשור ראש השנה לארץ ישראל? מיד הוא מסביר. כי דכתיב תמיד הנר שלום כחבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. די ועד אחרית, אינו מובן לכאורה. עכשיו זה יעבור לראש השנה. אבל את מה ריבונו של עולם מברך בראש השנה? דרך איפה עובר צינור השפע? כמו שחזל אמרו, שמכיוון שהוא מתבונן בה והוא צריך להביא אליה, אז אגב זה כבר מתברכים כולם. אבל מי התכלית? על מי הוא מסתכל? זה כמו, תמיד אני ממשיל את זה, יש הורים, נניח, חיילים נמצאים בצבא, בני נוער נמצאים במחנה, בקם, כל מקום לפי הכינויים שלו. יש הורים שלמען האמת לא מעניין אותם כל החבר'ה. לא מעניין אותם כל החבר'ה. מעניין אותם הילד שלהם. כשהוא גומר את המסע הארוך, להביא לו צ'ופרים. בכל אופן הם קצת עם דרך ארץ, מה הם יביאו רק לבן שלהם. כבר הם מביאים לבן שלהם, כבר מביאים לכל הפלוגה, לכל החברים. אז האמת היא, מי מעניין אותם? הוא מעניין אותם. אבל הגבור, הם מביאים לכולם. כך אומר שם רש"י. עיניה שנוקח הבא. כיוון שהוא מזין אותה, הוא מביא גשמים על כולם. בסדר? עכשיו, האדמו"ר הזקן קורא פה לכולנו להיות שותפים. כמו שהשם מברך את הארץ, שגם אנחנו נברך את הארץ. יש פה דרך אגב כיסא אם אתה לא שומע את זה. דף יש לך? אבל מתוך זה הוא רוצה לברר מה המהות של ראש השנה. אינו מובן לכאורה, היי עד אחרית שנה לא מובן, שהרי באחרית שנה הזו מתחלת שנה שנייה, כן אבל היא למימר לעולם, לעולם ועד. מה הכוונה מראשית שנה עד אחרית שנה? מה קורה בסוף השנה? מסתיימת ההשפעה של הבורא יתברך? הוא לא ממשיך לברך את הארץ? אך העניין יובן, פי מה שכתוב, השם בחוכמה יסד ארץ, שיסוד הארץ העליונה, כלומר כנגד ארץ ישראל יש ארץ עליונה, ובחינת ממלא כל אלמין. שם יש נוכחות של הבורד בר שממלאת אותו בכל חלקי הארץ העליונה. והתחתונה היא ארץ חפץ, ארץ שהשם חפץ בה, המכוונת כנגדה ממש, ונקראת על שמה, שמה של הארץ העליונה, ארץ החיים. בסדר, אני מדלג פה. לא, הנה הוא נמשך, איך זה קורה? מהמשכת והרת חוכמה הילאה בכל החיים העליונים, כי דכתיב החוכמה תחיה בעליה. ואורגע נקרב את זה לדעתנו, כי המילים פה אני מניח גם אם מוכרות לא לכולם הם מובנות. בואו ניתן את זה רגע דוגמה קלה. ניקח ישיבה שבה אתם לא רגילים לבעלון מורה, שהראש ישיבה כמעט לא רואים אותו, כי הוא כל הזמן לומד בחדרו. יודעים שיש ישיבות כאלה, נכון? יש ישיבות כאלה. יש צדיקים שזה אבוידה שלהם בכלל, הם כמעט לא יוצאים מהחדר. אפילו לתפילות הם לא יוצאים מהחדר. יש להם חלון קטן, שפותחים אותו, נשאר את התפילה, זה הכל. כך נהגו כל אדמו"רי בית רוז'ין. יש חדר, תפילה. לא יוצאים מהחדר, גם לא לתפילה בציבור. זה יוצאים רק לדברים מאוד מיוחדים. וכשיוצאים, השפעות עצומות יש. כל הציבור מחכה לזה. רבי אלעזר אבו חצרה, זכר צדיק לברכה, ככה היה גם, לא היה יוצא מהחדר. היה לו מי שייעץ לו פעם, היה מתפלל, כשהיה מתפלל, נותן כמה דפיקות על הדלת, אז יודעים שהוא סיים 18, מתחילים. כך זה בית ברוז'ין, כל בית רוז'ין, מי שילך כך יראה. נקרא דוונן שטוב, דיינו חדר התפילה של הרבי. כך זה נקרא. עכשיו תבינו, תראו לעצמכם, נניח שהוא לא יוצא בשמחת תורה, ופתאום הוא יוצא להקפות, להקפה השלישית, להקפה השישית, יסוד, יוצא להקפה הזו. מה קורה לציבור? כל ההערה שהרבי היה קודם לעצמו, היא הייתה מאוד מקיפה, היא הייתה באופן מאוד צדדי. הרוח שלו חפפה מעל כולם, הוא לא היה עם כולם. מי שהיה בחתונות של אמשינו, בטח הרב צחי היה פעם, היית בחתונה של אמשינוב. עכשיו אמשינוב יורד לרקוד עם הציבור. נניח בקרלין, מישהו היה פה בחתונה של קרלין? בקרלין, במצוותנץ, המצוותנץ האחרון, הרוב, הרבי יורד לרקוד עם הציבור, ואז בהתחלה המשפחה צומצמת. אחרי זה מתרחב עוד קצת מקורבים. ולעד לעד כמו קרלין, שחזות מאוד עממית, כל הציבור יורד ומצטרף. זה ריקוד מרהיב. עכשיו כל אחד מבין שזה שרוקדים יחד זה יוצר פתאום השפעה שהיא מורידה את זה מהמקום הנעלם. אני מקבל את ההערה שלו בתוכי, הוא מביא אותה אליי. אבל שם נמצא בהערה עצומה בעולמות העליונים, והוא מזכה אותנו בהתגלות כשהוא מאיר את פניו אלינו, זה מדליק את הכל. בסדר? כל אחד מכיר את הופעה הזו. פתאום מגיע נניח לישיבה באיזה ישיבה רוקדת, פתאום מגיע איזה דמות אהובה לישיבה מבחוץ. מה זה עושה מיד? מגיע לחתונה. זה מדליק את כל העניין. כולם מתואמים. כי משהו מבטא אותה דמות, עכשיו היא נוכחת איתנו פה ממש, בעולם שלנו, בתוכנו. היא לא רק מרוחקת, לא רק עמד על הבמה ועשה עם תנועת ידו הקדושה לעורר את הציבור. הוא פה איתנו. בסדר? זה מביא את המהות שלו אלינו. והערה והמשכה זו היא מתחדשת באור חדש ממש בכל שנה ושנה, כי הוא ידבר וחוכמתו אחד בתכלית הייחוד. אז למה היא מתחדשת כל שנה? תדלגו שלוש שורות. כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה, כשהחודש מתכסה בו. נסביר רגע קודם כל את ההתכסות, וכדי להסביר את ההתכסות נקרא משפט אחד מספר למעלה שנקרא אור המאיר. אור המאיר חובה על ידי יהודי, כולו רבי זאב מז'יטומיר, מגדולי תלמידי הרב המגיד. ויש לו דרוש ענק, דרוש ענק לראש השנה. דרוש מאוד חשוב. רק מכיוון שאין לו את רב מוישה שילת לרבי זאב מז'יטומיר, אז יודעים על זה רק כחסידים מקצוענים. אבל זה דרוש מאוד ארוך וחשוב מאוד. ובתוכו הוא כותב כך: ומעתה נחזור עניין אשר עתה בראש השנה בחינה דורמיתה, לזה בת קיעת שופר, לעורר הזה רנפין משנתו, כמו שכתוב ברמב״ם, אורו ישנים מתרדמתכם. בואו נסביר את זה קצת. אדמו"ר הזקן כתב שכל ערב ראש השנה מסתלקת ההערה, נגמרת שנה שהם מונעים בה בסוף השנה הזו, שנה לבריאת האדם, מאז אדם הראשון. ומה קורה בסוף שנה? גם ריבונו של עולם עושה חשבון ושואל את עצמו, האם יש לי חשק לפתוח איתם עוד שנה? בואו נדמיין לעצמנו את זה קצת. מורה שהכיתה מררה לו את החיים, יש פה למישהו בבית מורה? הורים מורים, שצריך להגיד מה?
אל מישהו שאין.
שצריך להגיד למנהל עם איזה כיתה אתה רוצה להמשיך בשנה הבאה. זה יום מדהים של המורים. כי עושה חשבון כך, עם הכיתה הזו ממש אני לא רוצה. אבל מה האלטרנטיבות? גם אלה, לך תדע. יש כיתה שאתה אומר, כן, אני רוצה להמשיך עוד שנה איתה. נגמר עוד שנה, וריבונו של עולם, סליחה קצת על הביטוי, התעייף מאיתנו. אלעתם אותי, אומר הנביא. אלעתם אותי. מה עושים כשמתעייפים? כשלנו נשבר ממשהו? כל אחד מכיר, בוחרי ישיבה אלופים בזה. כשאין חשק למשהו, המבחן הוא מתי קמים בבוקר, נכון? מכירים את זה? אם אתה רואה תלמיד שהרבה זמן לא קם בבוקר, או שהלך ראשון מאוחר, כי הוא מתמיד עצום בלילה, וזה השעות הישנה שלו, או שאם הוא מחמם את המיטה תקופה ארוכה מדי, סימן שאין לו טוב לו, אין לו בשביל מה לקום. נופלת כביכול, לא שם דבר שנקרא בשפת פנימיות, דורמיתה. דורמיתה בכל שפות הלאה זה תרדמה. גם ביידיש, וגם באיטלקית, וגם ביוונית, כולם אומרים, דורמה זה שינה. תרדמה, נמנום. ביידיש חפ תדרים, תופס תנומה. אותו דבר בכל שפות על אז. ובכן, כביכול, אבל הנה כתוב, הנה לא ינום, לא ישן, שומר ישראל. מצד שני כתוב אורה, למה תישן? כביכול בנושא המכתיב לעצמו, אתה יודע מה? אז מלך אבל, מלך אביון עליו כתוב, תרדמה, תעופנו, תנומה תעף, כל הזמן יש לב תחושה של שינה מתמדת. לא שלם אצלו השינה היא זמנית. למה הוא ישן? קורה שאנחנו ישנים. תארו לעצמכם שיהיה איזה מורה שהכריז, יהיה רם בישיבה, שאמר כל בוקר, 6 בבוקר לפני התפילה, שיחד לומדים אורות התשובה. באלול. וכל החבר'ה נורא רצו. טוב, שבוע הראשון הגיע כל השיעור. כבר 4 ימים הגיע חצי שיעור. לקראת סוף אלול, ויוותר אני לבדי. כן, ויש אין איש עימדי. מה עושה הרם שהוא גם, הוא הרי הלך לישון יותר מאוחר. והוא קם בלילה כמה פעמים. אבל הוא קרא את עצמו כל בוקר לקום, כי כולם רצו. מה הדבר שהוא עושה? הגיע אז תלמיד שהגיע באיחור אחרי 20 דקות, רואה את הרם, שרו על השולחן ככה, גם קצת מנמנם. גם הוא נרדם, אומר, בשביל מי לקום? עכשיו אפילו בשביל להעיר אותו לשחיס כבר נהיה מסובך. כך הוא אומר, אפילו ברבע לשבע אין טעם לקום, כל החבר לא מגיעים, כל בוקר לא מגיעים. אז מה אנחנו עושים? זה אורו ישנים מתרדמתכם. אז זה כתב הרמב״ם, זה לא רמז. זה מעורר את ההשפעה המחודשת למעלה. כשאנחנו מתעוררים, די השופר, זה מעורר אותנו להמליך אותו. זה מעורר אותנו להמליך אותו, עם אלה שהתעוררות עצומה שלא התברך, לפתוח לנו הערה חדשה לשנה הקרובה. להאיר את פניו אלינו. ועכשיו מתברר שיש רצון. אחד הדברים שתמיד יוצרים הכי הרבה רצון אצל משפיע, זה כשפתאום בא גל התעוררות חדש מהמושפעים, המקבלים. זה מעורר המון עניינים למעלה. נחזור רגע לתניה, למקום שעצרנו. אולי אבל נקרא 2 שורות לפני כן. ובכל שנה ושנה, רואים? יורד ומאיר מחוכמה הילאה, אור חדש ומחודש. שלה מאיר עדיין בעולם, מעולם לארץ העליונה. כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ערב ראש השנה. כשהחודש מתכסה בו, לא סתם זה תיקור, בחודש כבר בכסל יום חגנו. הכיסוי הזה הוא מהות של ראש השנה. הוא לא תקלה. יש כיסוי של הערה. לא רואים כלום. אנחנו מחדשים את האור. אחר כך על ידי תקיעת שופר והתפילות נמשך אור חדש עליון. מבחינה עליונה יותר, כי כל שנה התרוממנו. מבחינה עליונה יותר שמדרגת חוכמה הילאה להאיר לארץ העליונה. כאילו המלך יוצא מחדרו ומאיר לארץ העליונה, ולדרים עליה הם כל העולמות העליונים והתחתונים המקבלים חיותם ממנה. אני מדלג, אם אתם יכולים, זה 8 שורות, וזה שנאמר תמיד עיני השם לוקח הבא. כשהעיניים הם כיוון, הם כינויים להמשכת והרת אור החוכמה, כן יקרו החכמים עיני העדה. אוויר הדעות ישראל מחכים, למה? כי עיני השם לוקח הבא. והרב המשכה זו אף שהיא תמידית, על פי כן אינה בחינת מדרגה אחת לבדה, מימי עולם, אלא שבכל שנה ושנה הוא אור חדש עליון. כי האור שנתחדש בעיר בראש השנה זה, הוא מסתלק בראש השנה הבאה לשורשו. הוא לא כך הסביר מדוע זה מסתלק. אבל, כפי שאמרנו, זה מסתלק בין היתר כי יש כביכול תרדמה. וכשאנחנו מתעוררים, אז חוזר הרצון של השם יתברך להשפיע עלינו. זה מסביר דבר מאוד מעניין. הדין הכי מפורסם בראש השנה, עוד לפני תקיעת שופר, כמו שבחנוכה הדין הכי מפורסם בסופגניה, לפני חנוכיה, כאן ראש השנה הדין הכי מפורסם זה שאסור לישון בראש השנה. זה נחשב מהאיסורים היותר חמורים. כאן אם אדם ירדם בתפילה במנחה, הוא לא ישן. לא ישן. ויש אנשים שכסביב זה ממש מפחידים אותם. במיוחד אם יש בתים, יש עדות מסוימות, איך סיפרנו השבוע מור הגיע, שבתימן היה פחד לתקוע בשופר. כל מי שתקע בשופר אמרו עליו, הוא לא יוציא שנתו, מה אתה מחזיק מעצמך? אתה תוקע בשופר? אמר, לא מצאו בעלי תוקע. אמר, אבא שלי צפצף על כל זה, היה תוקע בכל הבית הכנסיות. זאת אומרת, אם לתימנים הגיע כאלו עניינים, אז מי עוד נשאר? היה לי פעם ידיד, ישיבה שלמדתי באור עציון בשיעור א', שהיה מתפרנס משתי שבתות בשנה. הוא היה נדמה לי טוניסאי, סיפר שבדרום יש מושבים שלמים שלא מוצאים מי שמוכן לעלות בקריאת התורה של הכללה. מפחדים. אומר, בית כנסת ננטש. אומרים לו, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. אין מניעה לפעמים. נתבטל את הקריאה. אומר, אני בא לשם, ואני, משלמים לי על זה, אני קורא את כל התורה, כל הפרשה, ועולה, ומקבל כיבודים על זה. זה היה ככה, עושה לעצמו קצת הכנסה צדדית. זה שהפחדות, כמו ההפחדה, כל עדה יש לה את ההפחדות שלה. אצל האשכנזים, ההפחדה הידועה עם ההבדלה, נכון? מכירים? איך מפחידים ילדות קטנות שלא ירדמו בלילה עד גיל 80? אם תשתי מההבדלה, צמח לך זקן או שפם, או אם תחזיקי את הנר גבוה, מכירים את ההפחדות האלו? שתי ההפחדות אצל אשכנזים. אל החתן גבוה, זה שתי ההפחדות. לא ברור מאיפה הם הגיעו ההפחדות האלו, אבל זה מחזיק כנראה להרבה יהודים את היידישקייט שלהם. אז אל, נכון שנשים לא נהגו לשתות מההבדלה, וכתוב זה הפוסקים, אבל השערות בזקן לא כתוב הפוסקים. והוא הדין הנר, נובה הנר לא כתוב. ובכן, השינה, אין ירושלמי כזה. לפחות לא בידינו. כנראה שהיה מדרש מאותה תקופה שקראו לו ירושלמי, כמו הרבה דברים. שם כתוב מנדה דמיך ברשתה, דמיך מזלי, לא דמיך, לא שהוא אישן. מזלו, אישן כל השנה. דמיך מזלי, כול אישן. מה ההיגיון בזה? לפי מה שאמרנו, זה מאוד יובן, ועוד יותר יובן לפי האריזל, והמעריל שהובאו במשנה הברורה. הובאו במשנה הברורה. שאחרי תקיעת שופר, כבר אפשר, אחרי חצות היום, אפשר ללכת לישון ודאי, אם זה חשוב לו לתפילות הבאות. מה ההיגיון בזה?
מסור שמזל לא ישן, מזל לישראל.
טוב, זו שאלה אם אין מזל לישראל או יש מזל לישראל. כי יש מקומות שכתוב שיש מזל לישראל. אז כמובן שזה הולך לפי הדעות שיש מזל לישראל. אני אסביר לפי מה שהסברנו, זה מאוד ברור. מי שכשהמלך באו כולם לעורר את המלך, אגיד, אנחנו רוצים שתחזור ללמד, תחזור להשפיע. הוא לא בא, הוא ישן. את מי המלך אחרי זה ישפיע עליו את הארת פניו? מי יזכה לתמונה הנפלאה הזו? המלך הרי קצת מוכזב. תראו לעצמכם שקבע הרב אליאקי, מתי באים באלון מורה בחזרה? מבין הזמנים, מתי? אני עכשיו אליאקי יבוא לו שן הרבה למנהג, למסורת, הרב דוד אמיתי. הרב אליאקי יגיע ב9, והוא רואה, הוא ורב דוד יושבים בסוכה לבד. אתם יודעים איזה אי נעימות זה. פתאום ב9:30 מגיעה קבוצה. נהרה מתפשטת על פניו, נכון? שמחה על פניו. אלו שלא הגיעו ואמרו שיגיעו, הם לא יזכו לקבל את הירה הזאת. כי הם בחרו להירדם. הם בחרו לא להגיע. תראו לעצמם, קבעו, כל הישיבה משכימה קום מחר, הסליחות ראשונות, 4:00, מגיעים כל הרמים, ואיפן כה וחובה כי אין איש. תום מגיעה קבוצה. קבוצה הזאת תזכה להירה. כל מי שישן יפסיד את הירה הזאת. אבל אם הוא היה ותקע בשופר והתפלל, הוא ימליך את קודש הבריחו. הוא עורר את הרצון של הבורא יתברך להשפיע את טובו לארץ ולדרים עליה. ומילא הוא זוכה להערה הזאת. מילא ראש השנה זה זמן גדול מאוד. שעיקר העניין שלו זה להתעורר. הפשט הכי גדול בלא לישון בראש השנה זה לא לישון בתפילה. שהרבה אנשים שכך, לישון במיטה בראש השנה, גם ב3 אחרי הצהריים, הוא לא יעלה על הדעת. אבל באמצע מוסף, באמצע פיוטים, ככה, את הפוזה הזו, זה אין לו בעיה. הופעה מוכרת, נכון? כולם מכירים אותה. הפוך. או להגיע לתפילה המאוחר בראש השנה. הפוך. לפני שתקעת בשופר, צריך להשכים קום. גם משום פעל ותיק, צריך להשכים קום. כי כל אחד יש לו משפט, מישהו היה נרדם בשעה הזו. אבל אחרי ש... זכינו במשפט, כי המלכנו את הבורא יתברך, והוא חפץ להיטיב, הטוב מיטיב, לרעים ולטובים. אחרי שהמלכנו אותו, אז יצא כאור משפטנו, היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו, היום תתרשנו לטובה, אחרי שהמלכנו אותו. אבל כן, הרמז הזה הוא ישני מתרדמתכם, הוא עניין של חידוש מדי שנה בשנה, הערה גבוהה יותר שזוכים לה יושבי הארץ, ומתוך יושבי הארץ גם כל העולם כולו, ודאי אחינו בני ישראל נמצאים בכל רחבי תבל. וכפי שנזכה ככה להיות ערים, לא להירדם, יש אחד, זה אני רוצה לסיים, איזה חסיד גור, קראו לו לובר, פינחס לובר, והוא היה אומר כך: יהודי ללכת לישון, אפילו 5 דקות למדתי משיהודי ישן, ואם יהודי צריך לנוח, גם 8 שעות מותר לנוח. זו שאלה נפשית, איזה מקום ישנים. מי שישן כמו שצריך, אז הבוקר שלו, המטרה של השינה היא כדי להתעורר. הוא הולך לישון כדי לישון. יש גילאים שבהם הולכים לישון כדי לישון. הנה זה בהשינה לפני עצמה. גם כשקמים, קמים כדי ללכת לישון אחרי זה בצהריים. יש כאלו שזה סגולה. מי שמכיר אלו שקמים מוחה בשבת בבוקר, הם קמים עם פיהוק כאילו הם לא ישנו שבועיים. את הפיהוק, אלו שמתלים עניינים מוחרים, לא נגמר הפיהוק. ואז אחרי סעודת שבת, הוא גמור טוטלי, כמו אחרי מסע קומטה. אתה אומר, כולה 3 שעות אתה ער. אבל בטח, אכלת צ'ונט לפני שהתעוררת, זה יושב עליך ככה, זה משקיע אותך למטה. אבל היית כאן נורמלי. היית מתפלל בחיות, לומד קצת לפני התפילה, מתפלל בחיות. אחרי זה סועד, אחרי שכבר הבטן זקוקה לזה, גוף זקוק לזה. היית נורמלי. ומילא כל אחד יודע שהעירנות של האדם היא הכרעה נפשית. כפי מידת הרצון שלנו לקבל את מלכותו, לשמוח במלכותו, שזה הביטוי של ערני. כל אחד יודע שדברים שהוא אוהב, לא מצאתי אף פעם חתן שנרדם תחת החופה, למרות שהוא מאוד עייף. למרות שהאינומה, היא נקראת כך אינומה על שם, שהקלה נראית מתנמנמת מתחת לאינומה. אבל אני עוד לא שמעתי קלה שכשהבעל אמר לה, הרי את מקודשת לי, מישהו צריך לתוריו. כל אחד מבין, שלא משנה כמה היא עייפה, היא שמחה לעני לדודי ודודי לי. אנחנו שמחים שזכינו אחרי חודש להיות בעני לדודי ודודי לי. אנחנו צריכים להתכונן לזה. לראש השנה לא צריכים להגיע עייפים מדי. צריכים לישון קודם, לנוח קודם. זה ימים של הרבה עמל. אדם צריך להכיר את גופו. אבל העיקר זה להיות בתוכנו. ערים, שמחים, מתוך זה שזכינו להגיע עני לדודי ודודי לי, מגיעים משעת השמחה המשותפת, ההמלכה, הבחירה בבורא יתברך, ושום מתוך זה בוחר בנו, מתוך זה שהשם ישפיע על כולנו, שפע של שנה חדשה שכמותה עוד לא הייתה, וכמותה גם לא תהיה, אנחנו זקוקים לה, שישפיע עלינו שפע של טובה וברכה לארץ, שזקוקה לה הרבה רחמים והתחזקות, אחרי כל הטוב שהשם גמל איתנו, שנה שחלפה שהיא עוד יותר טוב, שמתוך זה נזכה, שנה טובה ומבורכת בכל מכל כל שנה.